משנה כף א' של הוא היה אומר בן חמש למקרא, ויש גורסים שמואל הקטן אומר בן חמש למקרא. בין כך ובין כך יש לנו פה רשימה של סדרי החיים של האדם. כן, אז בואו נקרא קודם כל את סדר המשנה. הוא היה אומר בין חמש שנים למקרא, תודה, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורות, בין 90 לשוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אני חושב שקצת דיברנו על זה, של קודם כל גיל הבר מצווה, נראה לי קצת דיברנו על זה, נכון? שגיל הבר מצווה בעיקר הדין צריך להיות בגיל 100, זה הזמן שבו האדם כולל בתוכו את כל הידיעות המינימליות על העולם, אז הוא יודע איך העולם נראה, ואז אפשר להטיל עליו אחריות. אבל מאחר ויש לנו סיבות רבות שלא להטיל את האחריות בגיל כל כך מאוחר, אלא להקדים, אז גם יש לנו סיבות שזה בגיל 13 לבנים ו-12 לבנות, דיברנו על זה בשיעור שעבר. עכשיו הייתי רוצה להיכנס לעניין של הגילים. נלך בזה בעקבותיו של המהר"ל מפראג, שאומר שבעצם המשנה באופן בסיסי מסודרת לפי עשיריות. כן? כלומר, 10 שנים לכל דבר, כי כל עשירייה מהווה עולם בפני עצמו. המספר 10 באופן כללי מבטא עולם עם שלמות מסוימת. כן? 10 מאמרות נברא העולם וכדומה. וגם מצאנו ש10 ניסים נעשו בבית המקדש. ומאחר וגם האדם הוא סוג של מקדש, לכן מסודרות שנות חיה באופן שכל עשירייה מלמדת אותו שלב אחר בחיים. למה האדם הוא סוג של מקדש? על זה דיברנו בפעם הקודמת, אבל אני אחזור על זה בקצרה. כן, למרות שדברים האלה נלמדו בשיעור שעבר שבו לא היית. כן. אמרו חז"ל, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כל מי שאין בו דעה, כמי שנחרב בית המקדש בימיו. מה זה אומר? כי בסופו של דבר המקדש הוא מקום השראת השכינה. אבל איפה שורה השכינה כשיש מקדש? היא שורה בכל אדם ואדם על דרך הכתוב. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם. יוצא לפי זה, שהמקדש הוא רק הביטוי לכך, או ההשתקפות של שכינת השם שנמצאת בתוך נפשות בני אדם. לכן גם המבנה של המקדש הוא בנוי כמבנה נפש האדם, והשכינה ששורה שם היא כמו הדעת שבתוך האדם. אז בזה עסקנו דווקא בשיעורים על ספר שמות, שלמדנו את המבנה של המשכן, גם של משה, גם של אהרון, וגם המשכן המשולב, וכדומה. בסדר? כמו כן מצאנו גם בספר יחזקאל. ספר יחזקאל, שם יש תיאור של בית המקדש של מעלה, שהוא גם התבנית של המקדש השלישי, בית המקדש השלישי, ושם יש כמה פרקים עם פרטי פרטים של כיצד נראה המקדש הזה. בסוף נאמר, בן אדם הגד לבני ישראל את הבית. כלומר, הנביא מצטווה לספר לבני ישראל מהי התבנית של המקדש. ואומר יותר מזה, תצייר להם איך שזה נראה, ויקלמו מעוונותיהם. מה יקלמו מעוונותיהם? הוא אומר, יקלמו מעוונותיהם כשתראה להם את צורת הבית ומובעה וכל חוקותיו וכו'. מה זאת אומרת? אדם מסתכל על תבנית אדריכלית, מה הקשר בין זה לבין עוונותיו, אלא שהתבנית האדריכלית של המקדש היא תיאור של נפש האדם. יוצא לפי זה שכאשר האדם מתבונן במפה הזאת, הוא מיד רואה את החסימות שמידותיו הרעות יצרו בתוך המקדש הפנימי שלו. יש איזו הקבלה, אם כן, בין האדם לבין המקדש. אפשר לומר שהמקדש הוא איזה מין אדם גדול. יש הרבה הקבלות, מה זה המקדש? אחת האפשרויות זה להבין שהמקדש הוא סוג של מבנה האדם. יש אפילו שיר כזה בלבבי, משכן אבנה. לקרני עודו, להדר כבודו, והמקדש מזבח הסין לקרני עודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. נכון? יש שיר כזה. אז זה התיאור. הכוונים, יש אם כן הקבלה בין המקדש לבין האדם, לכן כל 10 שנים מתרחשים כמין 10 ניסים שהיו בבית המקדש, יש גם איזה מין תובנה חדשה שנוצרת באדם כל 10 שנים. אז לפי זה, כן? אתה שואל על המהר"ל או על המשנה? המשנה אומרת בין 5 למשנה. בסדר, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. לא הבנתי את מהות הקושיה. תסביר לי את הקושיה. מה אומר המהר"ל ומה קשה מתוך דברי הגמרא? כן. נכון.
לכן יש עניין דווקא בעשר של המשנה, ודווקא בעשר של המקרא, יש עניין בכל...
יש עניין בכל שלב ושלב. כן, ובכן, מה השאלה עכשיו?
בגמרא, היא אומרת שכשמלמדים את הילד בגיל 6 משנה, משמע שזה לא בדיוק שיש את הסדר.
מה, זה משנה עכשיו בגמרא?
בגמרא אומרת.
כן? שבגיל 6 מלמדים אותו משנה? נו, אז מה? 6 זה כמעט 10. לא, באמת, זה נפקא מינה. כלומר, אני מה? לא, 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 זה לא סתם. כתוב בין 5 למשנה. זה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. אז משמע, אם כן, שבגיל, אחרי גיל 5 מתחילה השייכות למשנה. כן, אבל אנחנו צריכים ללמוד, הרי לכאורה צריך להיות בן 10, נכון? כל דבר 10, למה פה 5? כן, מה אתה אומר? רצה לשאול משהו, לא? כן, אתה? לא, חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו. טוב. אז אם כך, אם זה נכון, 10, 10, 10, אז זה צריך להיות בין 10 למקרא, בין 20 למשנה, בין 30 לתלמוד, נכון? אבל זה לא כך. אז צריך להבין למה, בגלל ש... יש הבדל בין דברים שמוקנים לאדם דרך ההתפתחות הטבעית שלו, נגיד בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח. אלה הם דברים מצד הטבע שהקדוש ברוך הוא הניח בנפש האדם. מה שאין כן, דברים שבלימוד, מקרא, משנה ותלמוד, הדברים האלה הם תלויים במאמץ של האדם. אז המאמץ של האדם יכול לקדם אותו מהר יותר מכדי הכנתו הטבעית. זה גם עונה על השאלה שלך. דבר נוסף, הרי כדי ללמוד צריך האדם שיהיה לו רב. יוצא לפי זה שגם הרב יש לו חלק בהתקדמות של האדם. אפשר לומר חצי על אחריותו של התלמיד, חצי על אחריותו של הרב, ואז יוצא שאפשר לקצר לחצי מהזמן. במקום 10, אז 5 שנים. כלומר, על כל פנים פה מדובר במשהו שהוא גובר על הטבע. הלימוד הוא לא נתון טבעי, הוא נתון בחירי. ולכן זה הולך יותר מהר. לכן אומרים כאן, בין 5 שנים, הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, כן?
יש עוד לימודים חוץ ממקרא, משנה ותלמוד.
זה נכון. נו, אז מה השאלה?
למה זה לא מובא במשנה הזאת, בין 5 שנים?
למה זה לא מובא במשנה הזאת? כי לא כל דבר מובא במשנה. לא כתוב במשנה באיזה גיל ילד נועל נעליים, וגם לא כתוב מתי הוא לומד מלאכה, וגם לא כתוב... אז כנראה שזה לא מהותי. יש לימודים שהם מאוד מהותיים. לימודי פנימיות. עוד פעם אתה עם זה? כן. לא, לא, זה בסדר, מחילה. לא, זה בסדר, זה בסדר, בסדר. לימודי פנימיות, מה שנקרא קבלה, מעשי מרכבה וכו', נכון? זה אתה שואל? כן או לא? אה, תשובה. הרמב״ם כבר הסביר לנו שכל העניינים הנקראים פרדס, בכלל התלמוד הם. כי צריך להבין מה זה תלמוד. תלמוד זה לא הגמרא, איך המשנה יכולה לדבר על ספר שעוד לא חובר בימיה בכלל. כן? הרי זה, התלמוד חובר 300 שנה אחרי המשנה. אז איך המשנה יכולה להגיד התלמוד? אלא התלמוד זה סוג מסוים של לימוד. דהיינו, לברר את המקורות של כל דבר. ולברר את הסברות של כל דבר. לכן אומר הרמב״ם, העניינים הנקראים פרדס, בכלל תלמוד הם. בסדר? טוב, בבקשה. מוסר ואמונה, זה תלוי. יש דברים שסתם מוסר זה בכלל מקרא. המקרא תפקידו ללמד מוסר. אמונה זה בכלל תלמוד. זה טעמי הדברים. נכון? ככה אני מבין. כן, דבר.
שכזו בין 40 לבינה, לא
מתכוון
לזוהר בעצם?
האם בין 40 לבינה זה הזוהר? לא. כן. לא הבנתי. עצם לימוד הפנימיות, זה מעשה, מה שהוא מכנה פנימיות, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אתה שואל איפה כתובות ההדרכות בעבודת השם, דהיינו מוסר. הוא אמר שכן. זה עניין של מינוח. כל אדם מכניס למילים שלו את התוכן שהוא רוצה. מה שחשוב זה שנבין באיזה שפה אנחנו מדברים. בסדר? המילים לא חשובות. אנחנו רוצים לדבר על התוכן. אז אם תשאל אותי, איפה ההשלכות לעבודת השם? זו שאלה טובה. אם תשאל אותי מה פירוש המילה פנימיות, זה תלוי לפי המינוח והלקסיקון של כל אחד. בכלל שהמילה פנימיות לא כתובה פה במשנה, לכן אני פטור מלהתייחס לשאלה. בסדר? כן. אבל אם תשאל אותי על התוכן שאתה קורא לו פנימיות, אז אני אחפש איפה הוא נמצא. בסדר? כן. אם המשנה נכתבה לפני התלמוד, אז איך יכול להיות שבמשנה כתוב תלמוד? איך זה יכול להיות הגמרא? הגמרא, תלמוד, הרי זה לא ייתכן, נכון? זה לא ייתכן. למה הם צוחקים? למה הם צוחקים? כי את השאלה הזאת אני שאלתי בעצמי לפני 7 דקות בערך, ואני עניתי. 5 דקות זה היה? מה אני עניתי? שהרמב״ם אמר שמה שכתוב כאן תלמוד, או שבכלל כשאומרים חז"ל תלמוד, הם לא מתכוונים לספר התלמוד, אלא לטעמי הדברים, ואיך מוצאים דבר מתוך דבר. וזה כולל כל דבר עמוק, כגון מעשה מרכבה. בסדר? ברור. אז זה נכון שזה מה שאמרנו לפני כן?
כן.
אוקיי, תודה. כן. נכון. מדוע אין משנה שמתייחסת למצב הלא נורמלי, שאדם לא עסק במקרא, משנה ותלמוד? בגלל שהמצבים הלא נורמליים הם מרובי אפשרויות. לכן אתה לא יכול לכתוב משנה עבור כל מצב לא נורמלי. לכן אתה משאיר את זה לחכמים. זה כמו שלמשל הרמב״ם בהלכות רפואה שהוא כתב בהלכות דעות. אז הוא אמר, מה שאני כותב לך עכשיו ענייני רפואה, זה למי שנוהג כך מילדותו. אבל מי שקנה לו הרגלים רעים מבחינה רפואית, יש לו תרופה אחרת. יש לו הרגלים אחרים, ואז שיפנה לרופא. למה? כי כל מקרה הוא מקרה של קלקול, הוא בפני עצמו משהו אחר. כן. בבקשה. זה לא ספר התלמוד, אלא זה סגנון מסוים של לימוד. דהיינו, הלימוד של שורשי הדברים, ואיך מוצאים דבר מתוך דבר. גם מעשה מרכבה. האם ילד בן 15 צריך ללמוד מעשה מרכבה? לא, בגלל שהוא צריך קודם כל ללמוד את התלמוד של הדברים הנגלים. אבל כשהוא יגמור עם זה, ילמד גם את התלמוד של הדברים הנסתרים. בסדר?
לכן שילד בן 15 של פעם, זה לא 15 של היום. ילד בן 15 של פעם הוא כבר סיים את כל השס כמו שצריך.
ילד של 15 של פעם לא סיים את השס כמו שאתה אומר, מסיבה פשוטה. כי רק בגיל 15 הוא מתחיל את התלמוד. מה? תלוי מה? תלוי איזה חלקים בה. החלקים ההלכתיים הם כמו משנה, כמו שעריף עשה. כן.
אבל לפי דרך הייתכן מאוד שבין 15 לתלמוד בסיינת השעס,
לא.
שבין 5 היה מקרה אחר אחרי כמו משנה.
זה מה שאני מסביר לך, שזה לא יכול להיות. הרי בין 15 לתלמוד, אז הוא לא סיים את השעס, הוא רק מתחיל את התלמוד בגיל 15, אני פשוט לא מבין.
לא, הוא פתחיל אותו בגיל 13.
למה הוא יכול להתחיל בגיל 13? הרי בין 13 הוא לומד עדיין משנה. אבל זה לא כתוב פה, פה זה לא כתוב. בסדר, אז אתם מבונים השערות על גבי השערות, ולא נותנים להתקדם בלימוד. אני כזה נחמד, נותן לכל אחד לשאול, אבל צריך בכל זאת, לנסות להבין במשנה, יש הרבה אנשים, בטוח שאתם תעשו משאל, יגידו, די עם שאלות, אנחנו רוצים לשמוע את השיעור של הרב. אני לא אכפת לי, הזמן בשבילי עובר אותו דבר, אותה מזכורת. טוב, עכשיו, אני רוצה פה להבין, כן? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אנחנו רואים שמדובר בסוגים שונים של למידה, של חוכמה. כן, יש חלוקה מפורסמת של סגנון החשיבה לחוכמה, בינה ודעת. המקרא הוא נותן לאדם חוכמה, המשנה נותנת דעת, והתלמוד נותן בינה. כן? כלומר, אלה שלושת החלקים של הנפש המשכלת, שהאדם צריך להתמלא מהם. מה? הפוך הסדר, למה?
חוכמה, דעת, בינה.
נכון, לפי זה זה חוכמה, דעת, בינה. למה? מה הבעיה שלך?
דעת זה תולדה של הבינה.
נכון. דעת זה תולדה של הבינה. אז איך יכול להיות שאדם ילמד משנה לפני שהוא למד גמרא? הרי המשנה היא דעת, ואילו התלמוד הוא בינה. אז מכוח מה הוא הגיע לדעת של המשנה? שאלה טובה? מה? קודם כל זה השאלה שלך, נכון? התשובה של השאלה שלך היא, האדם מגיע אל הדעת במשנה מכוח הבינה של הרב. כלומר, הילד הוא לומד משנה. הוא לא יודע מאיפה זה בא. אומרים לו, זה הלכה, הנה, ככה. רבי בית שמאי אומר כך, בית הלל אומרים כך, וזהו. עכשיו, הוא לא מכיר את כל הפיתוח, הייתי אומר, התיאורטי, שהביא למסקנה הזאת. כלומר, הוא לא יודע מהי הבינה שעומדת מאחורי הדעת. אז הוא לא יכול, אז מכוח מה הוא מגיע בכל זאת לדעת? אז מכוח מה הוא מגיע בכל זאת לדעת? הוא מגיע לדעת מכוח זה שהמשנה היא תוצאה של הבינה של התלמוד של הרב. לכן הוא לומד אצל רב. אז זה בדיוק העניין, שמבחינה פדגוגית אדם צריך קודם כל לדעת מה המסקנה. אחרי זה הוא יכול להבין מאיפה לקחו את זה. מה שאין כן, אם אתה מכניס אדם קודם כל לתלמוד, ואחרי זה למשנה, הוא יצא מבולבל. והשליבו יראה כל כך את האפשרויות השונות, שלעולם הוא לא יוכל להגיע לשום ודאות. אדם שיתרגל כל הזמן לפלפל, ומעולם לא למד הלכה מקודם, ליבו מחולק, הוא לא יודע איך להכריע, ולכן הנטייה שלו היא להחמיר. כמו שמצאנו בישיבות, שבישיבות לומדים הרבה תלמוד, אבל לא מספיק לומדים הלכה, והתוצאה היא שכשבאים לפסוק הלכה, מחמירים לכל הכיוונים, כי לא יודעים להכריע. כמו שלמשל, הרב עובדיה יוסף, פעם אמר על החזון איש, שכולם חשבו שהוא בטלן. למה? כי הוא היה לומד כל יום, סדר אחד, טור בית יוסף. אמרו, איזה בטלן זה. במקום ללמוד גמרא, הוא לומד טור בית יוסף. נו, בסוף יצא אחד מגדולי הפוסקים. בסדר? למה? בגלל שאדם לומד טור בית יוסף, הוא רוכש את דרכי ההכרעה של רבי יוסף קארו. הוא יודע איך להגיע לאיזושהי ודאות. מה שאין כן התלמוד שהוא פונה לכל הכיוונים. ולכן חייבים דווקא שתהיה דעת לפני הבינה. עכשיו, אולי תגיד, אבל בכל זאת, זה חוכמה בינה ודעת. עליי להקשות עליך ממשנה מפורשת במסכת אבות. אם אין דעת, אין בינה. לא, אם אין דעת, אדם לא לבד משנה, אין בינה, הוא לא יכול להגיע לגמרא. מה? אה, סדר פה, אם אין בינה, אין דעת, ברור. איך הגיעו למשנה בלי, לא מתוך בינה? מה? מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת? חוכמה זה השגת עצם הדבר. וזה באמת ניתן במקרא, כי המקרא הוא דברי נבואה ישירים. ודברי הנבואה מפגישים אותנו עם עצם התכנים. מה זה בינה? זה דווקא הפלפול התיאורטי. בינה זה מילה נקבית, נקבה של איזו מילה? בין. נכון? בין. בין, בית יוד נון סופית. מה זה בין? Between באנגלית, נכון? כלומר, בין זה לזה, היכולת להבחין בין דברים, הכוח האנליטי, זה בינה. היכולת להבחין בין דברים. בסדר? ממילא אפשר גם להסביר איזה דבר מתוך דבר, כי זה מבין השורות, זה יוצא. הדבר יוצא, אבל הכישרון הבסיסי של הבינה זה יכולת ההבחנה. אבל לא, זה מצטר, במקרא לא מוסבר מעשה בראשית, הוא רק מובה. כן? כדי להבין מעשה בראשית, אני צריך מסורת של דורה שבעל פה, איך אומר הרמב"ן, דברים אלה לא יובנו ללא מקובל חכם. כן, אבל שם במקרא, הדברים סתומים לחלוטין, זאת אומרת, אני לא מבין את המקרא. בגלל שאני לא חי בתקופה שבה הדברים ניתנו. כלומר, אז הייתה נבואה, והיום אין נבואה. אז זה כספר החתום לגמרי. ולכן, שם אני נפגש עם עצם החוכמה. מה שאין כן בתלמוד, זה שכל אנושי. אמנם שכל אנושי בסייעת הדשמי, הסיוע האלוהי, אבל בסופו של דבר, זה תבניות החשיבה שלנו גם כן. לכן זה בינה. ונשאלתי עדיין מה זה דעת. אבל נשאלתי מה זה דעת. מישהו פה שאל אותי מה זה חוכמה, מה זה בינה ומה זה דעת, ואני בינתיים עניתי על שני שליש מהשאלה. ולכן אני לא יכול לשמוע את השאלה שלך. כן, ודעת, הכוונה הפנמה. הפנמה, יציבות. כלומר, הדבר ידוע לי. וזה דווקא המשנה מחנכת לזה. כלומר, המשנה מבססת באדם תכונה של ודאות. באמת מסופר בספר מגיד משרים, שהמגיד אמר לרבי יוסף קארו שכל המדרגות שהוא הגיע אליהן זה בגלל שהוא לא זז מלימוד משנה. אדם שכל הזמן לומד משנה, יש לו עולם יציב. אז אם אדם ילמד שתי משניות כל יום, שתי משניות כל יום, לא יותר מזה, רק שתי משניות כל יום, אז תוך זמן קצר הוא יקנה לו בסיס בריא בתורה, ואם הוא מתחיל את זה בגיל 10, בגיל 14, הוא כבר גמר את כל המשנה ללא כל בעיה. ואחר כך הוא חוזר על זה פרק ביום, כי אחרי שאדם למד במשך 4 שנים, שתי משניות בלבד כל יום, והוא חזר עליהם וזוכר אותם וכו', אחר כך החזרה של פרק ביום זה כבר לא כל כך מסובך, ואז תוך שנתיים הוא גומר את המשנה כל פעם. כן, בבקשה. כן, לא מכיר את המקור, אלא, מה אתה רוצה? לא יכול להתייחס לכל מקור שמביאים. ועוד איך שאתה שואל איך אפשר להגיע להפנמה בלא לימוד מעמיק. ההפך, כל זמן שאדם לא הגיע ללימוד מעמיק, הוא עשוי בהחלט להפנים. כי אדם מפנים דברים פשוטים. זה לא עם העומק, מי אמר שזה... זה לא עם העומק, אבל זה אמיתי. כן, בבקשה. אבל
מסביר את המשנה, כאילו, כאילו בהלכה. עכשיו אני לא יודע המשנה, אני רואה שזה לא כזה
פשוט, אתה רואה את המשנה, אתה רואה, הרי כל הגמרא דנה מה התכוונה המשנה, אתה רואה שיש שם חילוקים, איזה סכימות המשנה עם מסקנות ההלכה. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שאני אמרתי שהמשנה זה בעצם ההלכה. והנה, היום כשאני לומד משנה, אני רואה שזה לא כל כך פשוט. יש משניות שהן לא להלכה, ויש משניות שאפשר להבין אותן מהפוך מכוונתן, אם לא שלומדים עם פירוש וכדומה. תשובה. בדיוק כשם שהמילה תלמוד אין פירושה ספר התלמוד, כך המילה משנה אין פירושה ספר המשנה. אלא ההלכה. לכן, מה שהיום נקרא, מה שהמשנה כאן מכנה בשם משנה, זה היום ההלכה. השולחן ערוך וכדומה, כן. מחלוקת רש"י ורבנו חננאל כיצד לומדים? הכיצד? פרש נא דבריך. איפה ב? כפירות התורה לומדים. באורות התורה, שמה? מה אומר רש"י? רגע, יש רש"י מפורש במסכת ברכות, דף ה' עמוד א', על הפסוק שמה שהגמרא מביאה, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, תורה זה מקרא, מצווה זו משנה. נכון? תורה זה מקרא, מצווה זו משנה. רש"י כותב שהתעסקו במשנה. זאת אומרת שרש"י מבין שהדברי הגמרא הם כפשוטם, שאם אתה רוצה לדעת את המצווה, אתה לומד את המשנה. משמע שהמשנה זה ההלכה. וכך לפחות כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם מביא את דברי הגמרא שאומרת, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. הרמב״ם מביא, מה זה שליש במקרא? שילמד את כל ספרי התנ״ך. מה זה משנה? שילמד את הדין, את המותר ואת האסור. ומה זה תלמוד? אז הרב המזיר שידע את דרכי הלמידה, איך מוצאים דבר מתוך דבר. ובכלל זה הפרדס. כן. מדוע לא די להסתפק בעצם ההלכה בשביל לדעת את מקורותיה, את שואלת. כן? כי אם אני לא יודע את מקורותיה של ההלכה, אני לא אבין אותה נכון. כלומר, עיקר תפארתו של האדם זה שהוא בעל חוכמה. ולכן, אם הוא לא מבין את הטעם של מה שהוא עושה, הרי הוא כטיפש, שסומך על מה שאומרים לו, ואיננו מבין מאיפה זה בא. אז זה לא רומם אותו. זה כמו שמשל, אם אדם, נגיד, יאכל מצה בליל הסדר. שאלו אותו, תגיד, למה אתה אוכל מצה? למה אני אוכל מצה? כי כתוב בשולחן ערוך שאני צריך לאכול מצה. חבל, הוא יפסיד. אם הוא יבין שהוא יצא ממצרים ובכלל זה אנחנו אוכלים מצות, אז אכילת המצה שלו היא בעלת תוכן אחר. למה יש חילוק תורה בין נשים לגברים? אני לא יודע איפה ראית שיש חילוק בין... בנות לא לומדות גמרא. כן? בנות לא לומדות גמרא? הן לא חייבות ללמוד שום דבר, אבל אם הן רוצות ללמוד, הן יכולות ללמוד כל דבר. האם השמטת ספירת הדעת מניין עשר הספירות במקרים רבים היא התבוננות שיותר קשורה לעולם הזה? הרי במקרה כזה באה במקומה ספירת הכתר שהיא עליונה וחוללת יותר. וואו. שמה, זה שאלות בשביל מקובלים, אנחנו עכשיו לומדים פה בשניות. כן, הלאה. יש פה עוד שאלה. מה ההבדל בין נשים לגברים, שנשים דעתן קלה, אך בינתן יתרה תודה? זה דבר שעסקנו בו כשלמדנו את המשנה של אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. כן? שלמדנו שלנשים יש יתרון בבינה ולגברים יש יתרון בדעת, ומאחר ואי אפשר לדעת בלי בינה, בינה בלי דעת, לכן צריך להתחתן. זה פחות או יותר מה שעלה מהלימוד של המשנה. ואני לא מבין, השאלה לכאורה, שאת שואלת, זה מישהי ששואלת, לכאורה השאלה נושאת בתוכה את התשובה. מה ההבדל בין נשים לגברים שנשים דעתן קלה אך בינתן יתרה? תשובה, שנשים דעתן קלה אך בינתן יתרה. כן. מה אתה רוצה? אני חושב שאנחנו לא נתקדם במשנה הזאת, כן. נו.
ציין, שתתקנות בהתחלה, שזכות רבו, הוא מקבל את הדבר הזה, בינה ודעת, זכות רבו. האם זה נכון למדי לגבי אביו?
פה מדובר על חוכמה שאדם מקבל מרבו. מאיפה אדם לומד? מקרא משנה ותלמוד. מרבו. אלא מה? אתה צודק. שמעיקר הדין, אדם צריך ללמוד תורה מאביו. אבל בסוף ימי בית שני, נעשתה חלוקה. שהרי לא כל האבות ידעו ללמד תורה, ולכן הקימו בתי ספר. אבל לפני רבי יהושע בן גמלא, זה לא היה כך. כל אדם היה לומד תורה מאביו. אביו היה רבו. בסדר? זה כן, גם וגם. אבל אני מסביר שמבחינה היסטורית, בימי קדם, כתוב בתורה, ולימדתם אותם את בניכם. אז אמרו, בניכם זה התלמידים. אבל פשט שזה בניכם, זה הבנים. שאדם מלמד את בנו תורה. כן.
כן.
למה? יש פה שני דברים ביחד. זאת אומרת, בין 5 שנים למקרא, אם הוא היה לומד לבד, היה לוקח לו 10 שנים. ואז רק בגיל 15 היה לומד משנה. אבל מאחר ורבו מסייע בידו, אז יש פה מאמץ כפול, גם שלו וגם של רבו, ולכן הוא יכול להאיץ את הלימוד. כן, וגם גם בבינה זה כך, וגם לא, יש הפנמה של החוכמה, הפנמה של הבינה, הפנמה של הדעת. נגיד הפנמה של ההפנמה, ויש הפנמה של הבינה, כול, כן? כל הבחינה כוללת את כל הבחינות. אז אם כן אומר שמואל הקטן, או הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. עכשיו, יוצא שאדם זקוק ללמוד מקרא לפני שהוא לומד משנה. למה זה חשוב? בגלל שלמקרא יש ערך, בלי קשר למשנה. כי אם היינו, היה אפשר לומר, כמו שלפעמים מתפתים לחשוב, שהפסוק הוא בעצם החלק הראשון של הסוגיה ההלכתית. כשאני רוצה ללמוד הלכות תפילין, אז מאיפה מתחילות תפילין, הלכות תפילין, והיו לטוטפות בין עיניך. אז מתחילים מהפסוק, ומתוך כך מגיעים אל המשנה והתוספתא והמחילתא והספרה והתוספתא והמשנה והתלמוד והשולחן והרמב״ם, שולחן ערוך ופסקי הרב מרדכי אליהו, כן? פחות או יותר, ככה היו חושבים. בעצם יוצא שהפסוק אין לו ערך מצד עצמו, אלא בתור השלב הראשון של הלימוד ההלכתי. ואנחנו רואים פה מהמשנה שזה לא כך. שיש ערך ללימוד המקרא מצד עצמו. יש 5 שנים שבהם האדם עסוק במקרא בלבד. בין 5 שנים למקרא. רק רגע, אני ודאי התכוונתי להגיד משהו, אבל אני בינתיים מדגיש את הצד הראשון. זה מבחינה פדגוגית, זה מאוד חשוב שאדם מלמד משהו, שייתן את הזמן שהדברים ייקלטו אצל השומעים, למרות שכבר מצפים שהוא יגיד את השלב הבא. בסדר? אז צריך לתת לי עם כן את האורך נשימה, רק ככה קצת כדי למרוח את, לא שאני רוצה למרוח פה מישהו, אבל אני בטוח שאם אני אלך יותר לאט, הדברים גם ייקלטו בסוף יותר. בסדר? אז אם כך, יש ערך עצמי ללימוד של המקרא, שלא קשור ללימוד של ההלכה. עכשיו, יכולה להיות איזושהי טעות, שהאדם יזניח את המקרא. ואם אדם יזניח את המקרא, אז הוא ידע את מה שהוא חייב לעשות, אבל יש הכרעות שהוא לא יוכל להגיע אליהן. למה הכוונה? מה בעצם המקרא מלמד? אם אנחנו מסתכלים בכל התנ"ך כולו, מבראשית עד דברי הימים, מהו התוכן של הספר הזה?
היסטוריה.
זה ספר היסטוריה. סך הכל. זה ספר היסטוריה. אז מה הוא מלמד? הוא מלמד כיצד הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ההיסטוריה. ואם האדם יחסר לו ספר המקרא, אז הוא לא ידע כיצד להתמודד עם מפנים היסטוריים. זאת אומרת, כל זמן שהדורות דומים אחד לשני, אין בעיה. אני פשוט ממשיך באותה תפיסה שאבא שלי וסבא שלי וסבא רבא שלי הלכו בה. אבל ברגע שמגיע איזשהו מפנה בהיסטוריה, אז אני בבעיה, כי אני לא יודע איך מתמודדים. המשנה לא אומרת מה לעשות כשיש מפנה בהיסטוריה. אז מי כן מלמד את זה? המקרא. כן. לכן, אריה שנייה, יש לציין, למשל, אין לנו מפנה גדול בהיסטוריה מאשר עצם היציאה מן הגלות אל הגאולה. או במילים יותר פשוטות, הציונות. המעבר מחיים רוחניים, של אומה רוחנית בתוך הזמן, והפריצה שלה אל קדושת המקום. דהיינו לתפוס מקום בפוליטיקה, במשפחת המדינות. זה שינוי מהותי. ולא יודעים איך להתמודד עם מצב כזה, במיוחד, כמו שאנחנו בימינו, שהציונות התחוללה על ידי חילונים. אז מי שלמד רק משנה, או רק תלמוד, לא יודע איך לשפוט את זה. ואז הנטייה הטבעית היא להתכנס פנימה, לא להסתכל יותר מדי החוצה. אבל מי שלמד תנ"ך, אין לו כל קושי, הוא מיד מזהה שזו אכן הגאולה, זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא לפעול וכו'. מה? איך הוא מזהה? פשוט מאוד, תגיד לי על מה התנ"ך מדבר. התנ"ך מדבר על דבר אחד פשוט, על גלות וגאולה, זה הנושא המרכזי, מתחילתו ועד סוף. ואנחנו רואים שמה שלא בכדי התורה סופר לנו שגאולת בית שני נעשתה על ידי כורש מלך פרס. עד כדי כך שהנביא ישעיהו אומר, האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. הקדוש ברוך הוא אומר בישעיהו הנביא, על ידי עבדו ישעיהו, האומר, על עצמו אומר, לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. זאת אומרת שכורש הוא גוי, עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא קורא לו משיח, באיזה מובן? במובן הזה שהוא מחולל את הגאולה. אז ברגע שהאדם מבין את זה כך, הוא גם יודע לקרוא בנביאים. מה הנביאים מבטיחים? שנחזור לכאן, נכון? ובנו בתים ונטעו כרמים. איך אומר הרב צבי יהודה? בניית בתים נאמרה. נטיעת כרמים נאמרה. הקמת ישיבות לא נאמרה. זאת אומרת, לא מוזכר בתלמוד, בתנ"ך, עם ישראל בתור אוסף של תלמידי ישיבות. וזה מאוד משמעותי, כי אז האדם מבין מה הם הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה. לכן בין 5 שנים למקרא, כדי שאדם יתחבר אל המסרים הכלליים של תורת משה, לפני שהוא נכנס אל הפרטים ההלכתיים. בבקשה. אמת. אתה שואל שאלה פשוטה. האם גדולי ישראל שהתנגדו לציונות למדו תנ"ך או לא? זה בעצם מה שאתה שואל. אתה טוען שלא יכול להיות שהם לא למדו תנ"ך, נכון? תשובה, הם לא למדו תנ"ך. לא צוחק. אני יכול להוכיח את זה. אבל אני יכול רק לתת הדגמה מסוימת. הדגמה מסוימת. אתה יודע שבישיבת וולוז'ין היו 2 ראשי ישיבה. האחד הנציב מוולוז'ין שהיה ציוני, והשני רב חיים מבריסק שהיה נגד הציונות. האחד עסק בתנ"ך, השני לא. דוגמה. כן? אם אתה תסביר לך כבר בתקופת התלמוד, בישיבת קומבדיטה לא למדו תנ"ך, בישיבת צורה למדו, בישיבת צורה כשרב הונה נפטר כל התלמידים שלו עלו לארץ ישראל, ואילו רב יהודה אמר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. אבל שלא לדבר על עוד נקודה יותר מדאיגה. רבי יעקב עמדין אומר שבענייני חינוך צודקים הספרדים שמקפידים שילדיהם ילמדו תנ"ך. עכשיו שימי לב, ואילו אצל האשכנזים לא למדו תנ"ך, לא לימדו תנ"ך את הילדים, ושים לב לעובדה מעניינת שההתנגדות לציונות קמה רק בקהילות אשכנזיות ולא אצל הספרדים. הדבר הזה הוא בכל זאת אומר דורשני. כולם לא למדו תנ"ך, אני יכול לחתום לך על זה.
אמרו שארץ ישראל באמת היא לא התחלה להיות התחלה לגאולה. כלומר, הרבנים
אתה, מה שאתה אומר, שהיום חלק מהספרדים וגם עדות המזרח, לפי מה שאתה אומר, כך אני מבין שאתה רומז שגם עדות המזרח ולא רק הספרדים, יש שהם, שיש ביניהם אנשים חרדיים, בוודאי. כי אם הם למדו אצל רבנים אשכנזים, אז הם למדים, הם לומדים מה שלימדו אותם רבותיהם, ותשים לב שבאמת הם כבר לא לומדים תנ"ך. זה אחד על אחד, חותם לך, כן. אז שים לב למה שאתה אומר. אתה אומר שבית שני אומנם נבנה על ידי כורש, לכן מדרגתו נמוכה. בית שלישי זה צריך להיות סופר. מעניין, אז למה הרמב"ן, שבאמת למד הרבה תנ"ך, אומר שהגאולה השלישית תהיה כמו בימי כורש? ככה הוא כותב בספר הגאולה. עכשיו, ומה הביא אותו לדבר הזה? פשוט, כי הוא למד תנ"ך. הוא כותב את זה בספר הגאולה, פשוט מאוד. זה פשוט, זה ההבדל בין מי שלומד את הפסוקים למי שלא לומד פסוקים. אני חייב יותר מזה. כשהרמב"ן כותב שיש מצווה מן התורה להקים מדינה בארץ ישראל, מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לוקח את זה, הרמב"ן, שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל ולהקים בה מדינה? הוא לוקח את זה מפסוקים. תסתכל, כשהוא מביא את זה בספר המצוות, הוא מביא שם 20 שורות, רק פסוקים, אחר כך הוא אומר, זה גם כתוב במשנה.
זה לא נכון שהבית השלישי יהיה...
אבל אתה רואה איך שגדולי ישראל למדו. כשגדולי ישראל לומדים תנ"ך, אז הם לומדים נבואה שהוא צריכה לדורות. ולכן הם קוראים את זה אחרת. כן, בבקשה. אז זה בדיוק הבעיה. אתה לומד שבועות, שלושת השבועות, שכתובות במסכת כתובות. ואתה לא לומד את התנ"ך כולו. מי שלומד את כל התנ"ך כולו, לא יכול ללמוד את הסוגיה בכתובות כמו שלמד אותה רבי מסתמא. אתה מבין? היה משל רב אחד בבני ברק, לפני שנים רבות, שאמר על הרב ציודה שהוא מבלבל את הצעירים. הוא אומר להם שעכשיו זה גאולה. אז הרב ציודה ענה, הוא ענה במכתב שבו הוא סותר את דברי אותו רב. בין היתר הוא אומר, הוא סותר את דברי דוד המלך. שאמר, בשוב השם את שיבת ציון, אז ימלא שחוק פינו לשוני נורינה. פשוט. או למשל, רב אחר אמר, פעם, לא חסר, הגלות לא החסירה מאיתנו שום דבר. הרב ציודה כתב בצד, בשוליים של הספר שבו הוא כותב את זה, פסוק, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. בסדר? אז תבין, אתה יכול להיות ראש ישיבה ענק, אבל שכחת פסוק בפרשת בחוקותיי. רק שנייה, יש פה אינטרנט יותר חשוב. לפי דברי הרב, בניית בתים ונטיעת עצים חשובה יותר מהקמת ישיבות בימינו? לא, לא אמרתי את זה. אלא מה שאני אמרתי זה ש... גם הרב ציודה אומר, זה לא אני אומר. שהגאולה מתאפיינת בזה שנבנים בתים ונטעים עצים. זה מה שמאפיין את הגאולה. הקמת ישיבות, שזה דבר חשוב ביותר, אלינו מהמאפיינים של הגאולה. זה הכל.
וזה רק האמצעים?
רק השאר.
הרב הוא כותב בארץ ישראל שאנשים שהתנגדו לעצונות, זה בגלל שהם לא לומדו תורת הנסתר.
נכון.
עכשיו השאלה מה היחס
ללימוד
תורת
הנסתר. אתה אומר, אנשים לפי הרב, האנשים שלא למדו נסתר, זאת הסיבה שהם התנגדו לציונות. לכאורה, אני אמרתי משהו אחר, אמרתי תנ"ך. תורת הקבלה היא הפירוש האמיתי של התנ"ך. עכשיו בואו נסתכל רק רגע, מה כתוב כאן? מדוע אומרים קיימו וקיבלו? שזה קבלת תורה מרצון. הרי העיקר חסר מן הספר, ורוב עם ישראל נשאר בבבל ולא קיבל על עצמו לקיים את התורה בארץ. שאלה זו, שאלה טובה, אבל איננה שייכת לשיעור, ולכן לא אוכל לענות לה עם כל הרצון שלי לענות עליה. כן, בבקשה.
שהשיטה עצמה של הלימוד נובע אני לא בא לענות לעצמי, אני רק רוצה להבין את זה. השיטה של הלימוד שבה הזכוכית בצורה שאתה תסתכל על הלימוד שלך, אלא השיטה שאתה תלמוד, את התנ"ך שאתה תלמוד, תהיה מי שתהיה, היא תלויה בהשקפה של הרבנים, של הישיבה, של המפרשים שאתה לומד דרכם. אז יש מציאות כזאת ללמוד תנ"ך והשקפה לא ציונית.
אתה אומר, לכאורה, זה לא התנ"ך שגורם לציונות, שהרי תלוי איך הלומד לומד, מתוך איזו השקפה, או איך מלמדים אותו, מתוך איזו השקפה.
לכתחילה יש השקפה, זאת אומרת, שאפשר להבין באיזושהי צורה, כמי שרציוני יכול להבין דברים לא ציונים מתוך הלומד.
לא נכון. אם אדם למד תנ"ך כדבר ראשון, לא אחרי שהוא בנה את השקפת עולמו, ברור שתצמח לו השקפת עולם ציונית, אי אפשר אחרת. כן. בבקשה.
אני יודעת,
מה שאת אומרת ככה, יש אנשים שלמדת אצלם תנ"ך, אני חוזר על השאלה פשוט כי יש לי, למדת אצלם תנ"ך, ואחרי ההתנתקות הם הפסיקו ללמוד את זה בצורה ציונית. ככה את אומרת. לא נכון. לא נכון. אותם האנשים, אני לא יודע בדיוק למי את מקבלת, אבל אני קצת מודע לזרמים, לטרנדים השונים שיש במדינה, ובפשטות הפסיקו ללמוד את התנ"ך בצורה ממלכתית מלאל. נכון? אבל לא הפסיקו ללמוד את זה בהשקפה ציונית. המתנגדים לממלכתיות האלה, הם אומרים שמתוך התנ"ך רואים שגאולה צריכה לעבור שלב אחר. אבל הם מסכימים שזה גאולה דווקא מתוך כך. זאת אומרת גם...
לא, הם בשלב פה שאחר. יש אנשים שהם ממלכתים, יש אנשים שלא ממלכתים, ויש אלה שכבר...
שאומרים שזה הטעות להקים את המדינה?
לא,
זה לא ככה. לא, זה לא ככה, זה לא ככה. היום, מאוכזבי ההתנתקות, מאוכזבי המדינה בעקבות ה... מה? כן, בסדר. זאת אומרת, אז אני מסכים, אז ריאלי, אלה שאומרים שצריך להקים מדינה חדשה, צריך לגמור את המדינה המרושעת וכו' וכו', כל דברים כאלה, בסופו של דבר, הם בראש תנ"כי גם כן, שהרי הם רואים את הגאולה כתלויה גם כן בשיבת ציון וכו' וכו'. גם הם אומרים, מה שעשינו עד עכשיו היה בסדר, רק צריך לשנות עכשיו, משהו כזה. כן, אז זה לא, זה אדרבה, זה כן הולך בכיוון שלי. עכשיו, הוויכוח בין ממלכתי ללא ממלכתי, זה ויכוח, הייתי אומר, מינורי, לעומת המגמה הכוללת. יש אנשים שהתחרדו בעקבות ההתנתקות, זה נכון. אז הם הפסיקו להסיק את המסקנות המבקשות מהתנ"ך, פשוט מאוד. אז כנראה, יש כל מיני דברים שמוצאים את האדם מחלק מהתורה, זה יכול להיות. כן, בבקשה. לא, לימוד התנ"ך עוזר לאדם להבין את המהלך ההיסטורי הכולל. גם שינויים, לא רק זה. אתה רוצה שאני אעזור לך להתמודד עם אדם שהוא נגד הציונות?
לא, לא. אני שואל
שאלה אחרת. אני רואה לך עוד את הכלים, שאני יכול להסביר לזה, להראות לאדם, כל אדם, שאני אוהב את הציונית, שהראייה נכונה, היא יותר ראייה שהאופציה נתמעה. האם אתה יכול, איך אני יכול להראות לך? אני רוצה להגיד את השאלה שלך לסוף. אתה רוצה שאני אסביר לך כיצד לשכנע אדם שמתוך התנ"ך הוא יבין את ההיסטוריה.
לא.
אלא מה? אז אני לא הבנתי את שאלתך.
אני אדבר את זה, סליחה. אם הרב יכול לעזור לי איך להסביר לאדם, שהראייה שאת, בעצם מה שאנחנו אומרים זה, הראייה שהתנ"ך נותן לאדם, לנו, זה בעצם הראייה הנכונה של ההיסטוריה, נכון?
אני טוען שמי שלומד תנ"ך יש לו ראייה נכונה של ההיסטוריה, ואתה רוצה שאני אוכיח את זה לאדם שיתווכח איתך על זה. הבנתי אותך נכון או לא? אתה רוצה שאני אתן לך דרך להסביר לאנשים שלימוד התנ"ך מסביר איך להסתכל על ההיסטוריה. זה מה שאתה רוצה?
כן, אני
רוצה. לא, בסדר, עכשיו הבנתי את השאלה לפחות. טוב, התשובה היא פשוט מאוד, שיקרא את התנ"ך. כן. מה? מה? לא, באמת. איך אני יכול לשכנע אדם שהתנ"ך מוסר תפיסה מסוימת? פשוט שיקרא אותו ויגיד לי מה כתוב. אני לא יכול לעשות את זה במקומו. אז תגיד מה כתוב שם, זה הכל. פשוט מאוד. אדם למשל קורא, בואו נלך על חלק קטן של התנ"ך, התורה. פשוט. ניכר בן אדם שמעולם לא קרא, לא מקרא, לא משנה, לא תלמוד. אומרים לו, אתה יודע, יש איזה ספר טוב ככה, לשעת הפנאי, קח את זה. אחרי 3 ימים תגיד לי מה כתוב בספר הזה. טוב, בן אדם, עושה לי טובה, קורא את כל הספר, אומר לי, שמע, קראתי ככה. כתוב שם שאלוהים ברא את העולם, כדי לברוא את האדם, כדי שיצא מן האדם עם ישראל, שיצא ממצרים ויקבל את התורה ויכנס לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. זה סיכום טוב של מה שכתוב?
יש את שאלה
אחת? רגע. כן. אני לא יודע, אני מסתכל, אני לא, דווקא זה לא כתוב שם בתורה, בצורה ברורה. אבל מה שכן כתוב בצורה ברורה בתורה, זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כדי שעם ישראל ייכנס בסופו של דבר לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. זה מה שאני ראיתי בתורה. נכון, זה דוגמה. פשוט כשאתה קורא את הדברים בווישך אל, אתה רואה את הדברים כך. מה אתה אומר?
אבל הרב אומר שאין מקום אינטרפרטציה, וזה לא הגיוני. הרי יש את הטרנדים, אנחנו בשביל ללמוד את זה צריכים אינטרפרטציות שונות.
אני אומר, לפני שאתה קורא את רש"י, מה כתוב בתנ"ך? אחרי זה תן פירושים, אבל קודם כל מה כתוב? הרי בכלל, כלל גדול, אדם לומד את רש"י. אני אגלה לכם סוד איך לומדים את רש"י. צריך קודם כל לקרוא את הפסוק. לא, זה... אבל גם כשאתה קורא דרך רש"י, רש"י מניח שקראת את הפסוק לפני כן. כן, בבקשה. סליחה, אני שואל אותך שאלה. בתלמוד, הדרשות על פסוקים, זה מסורה או מפומדיתא? בסדר, זה מה שזה אומר. טוב. מה? הדרשות הן מסורה, לא מפומדיתא. כן. וכשרב יהודה אומר דרשה על פסוק, זה תמיד בשם רב. אמר רב יהודה, אמר רב. אף פעם לא בשם שמואל. מה? לא, רב יהודה היה תמיד של שמואל. כן.
רק יכול רק לתת דוגמה למקור אחד, יש להם בתנ"ך עצמו, שמתוך הפסוקים ספציפית לשמוע את בגדל, זה מה שמתוך הפסוקים, כשנאמר לאדם, תקראת לך, ומה אני קראתי, ולא ראיתי מה שאתה מדבר, אני יכול לפנות אותו, תקרא את איקס, ותשובה...
כן, ודאי שאפשר לעשות את זה. כן, בבקשה, מה השאלה? אבל תשמע, אי אפשר לענות על כל השאלות בשיעור אחד. במיוחד שאתם, בשיעור הזה אני רוצה בזה למסור את אכזבתי הנוראה, שניסיתי ללמד משנה, וכל הזמן עצרתם אותי, כל אחד צריך לשים לב. אני אומר, אני מבקש, כשאדם שואל שאלה, הוא תמיד צריך לשאול את עצמו, האם זה משתלב במהלך השיעור, או שזה שאלה פרטית אישית. אני מתנגד לשאלות פרטיות אישיות, אלא שאני לא יכול במהלך השיעור, כשמישהו מצביע, אני לא יכול לדעת האם השאלה שלו תהיה לעניין או לא. אז אנא, שכל אחד יעשה את המאמץ הזה בעצמו. טוב, עד כאן להיום.